10% נכות תאונת עבודה מציינים פגיעה קלה אך ממושכת מבחינת המוסד לביטוח הלאומי. למעשה, קביעת 10% הנכות התרחשה לאחר שעבר העובד תהליך שכלל תביעה לדמי פגיעה ולאחר מכן את תביעת הנכות. במסגרתה עמד בפני ועדה רפואית. כיצד הוועדה מחליטה על קביעת אחוזי הנכות וכמה העובד צפוי לקבל ממנה? הגדרתה של תאונת עבודה. תאונת עבודה מוגדרת כאירוע שהתרחש לעובד תוך כדי ועקב עבודתו, כאשר החוק מתייחס לאירועים שהתרחשו בתוך מקום העבודה או מחוצה לו, אם מדובר בהפסקת עובד, בדרך הביתה מהעבודה או בדרך מביתו לעבודה, וכן כאשר העובד נמצא בשליחות מטעם מעסיקו. קביעת זכויות לנפגעי עבודה. זכויותיו של עובד שהוכר כנפגע עבודה רבות, אך יינתנו לא רק על סמך סוג וחומרת הפגיעה. לאור אלו חשוב להתייעץ עם עורך דין תאונות עבודה שיוכל לייעץ לכם כיצד לפעול ולנהל את התהליך ולקבל פיצוי מקסימלי מכל הגופים הרלוונטיים. כמה כסף מקבלים בגין 10% נכות תאונת עבודה? נתחיל עם השאלה החשובה לכם ביותר. כמה כסף אתם צפויים לקבל על נכות בביטוח הלאומי? ובכן, נתחיל עם דמי הפגיעה שהעובד מקבל עבור 3 חודשי הפגיעה הראשונים. תשלום שנועד לחסות על היעדרו מעבודה והיעדר יכולתו להתפרנס כרגיל. ובכן, דמי הפגיעה משולמים בשיעור של 75% מגובה השכר הממוצע לשלושת החודשים האחרונים ולמשך 91 ימים. איך זה עובד? בהנחה וממוצע השכר של העובד הוא 6,000 שח, אזי 75% משכרו הם 4,500 שקלים. כעת בהכפלה לשלושה חודשים, צפוי העובד לקבל 13,500 שקלים. לאחר ששולם לעובד הסכום וככל שפגיעתו עדיין מונעת ממנו לשוב לעבודתו, עליו להגיש לביטוח הלאומי תביעת נכות מעבודה. תביעה זו תחייב אותו לעבור ועדה רפואית שתבדוק את התפקוד בהתאם לפגיעה ותאריך אותו על ידי קביעת אחוזי נכות מסוימים. כידוע, ככל שאחוזי הנכות גבוהים יותר, כך התגמול שהמוסד לביטוח הלאומי משלם הוא משמעותי יותר. רף מענק הנכות במוסד לביטוח הלאומי וחישובו. מבחינת הקביעה בחוקי הביטוח הלאומי, אחוזי הנכות המינימליים שמכוחם ניתן תשלום כלשהו הם 9%, כך שעובד שקיבל מהוועדה הרפואית 8% או פחות איננו צפוי לקבל דבר. כל נכות שנקבעה בשיעור שבין 9-19 מזכה במענק כספי חד פעמי בגובה של 42 קצבאות ולפיכך, אדם שנקבעו לו 10% נכות צפוי לקבל מענק של כמה עשרות אלפי שקלים. כיצד מתבצע החישוב? ובכן, אם שכרו הממוצע של העובד שכבר חושב הוא 6,000 שח ו-75% ממנו מהווים כאמור 4,500 שקלים. כעת יש להכפיל את סכום זה בגובה הנכות, 10%, ולקבל את הסכום 450, אותו מכפילים ב-42 הקצבאות. ולכן הנפגע צפוי לקבל מענק כספי של 450-42 שווה 18,000 שח. ניקח דוגמה נוספת ובה עובד שהסתכר בשכר חודשי ממוצע של 15,000 שח ונכותו נקבעה על שיעור של 10%. כעת יש לגזור מתוך השכר את 75% עד לתוצאה של 11,250, החלק בשכר שממנו יצא המענק. בהכפלת 10% הנכות נגיע לתוצאה 1,125 ונכפיל אותה ב-42. כעת נוכל לראות שאותו עובד צפוי לקבל מענק חד פעמי בגובה של 47,250 שקלים מהביטוח הלאומי. 10% נכות בתאונת עבודה, נתונים שאתם מוכרחים להכיר. 10% נכות בתאונת עבודה נחשב לשיעור נכות יחסית נמוך, שכן רק משיעור נכות של 20% מתחיל המוסד לביטוח הלאומי לשלם קצבאות נכות חודשיות. במקרה והעובד אכן מקבל נכות בשיעור של 20% ויותר, הוא צפוי לקבל על בסיס אותו חישוב סכום חודשי למשך התקופה שקובעת הוועדה. חשוב לציין שבכל קביעת נכות מטעם הוועדה התשלום הוא תקופתי, כלומר שהנפגע יצטרך להגיע בשלב מסוים לוועדה רפואית נוספת להערכת מצבו מחדש ובה ייקבע האם הנפגע ממשיך לקבל קצבת נכות ומהו שיעור נכותו הנוכחי. שיעור הנכות עשוי לעלות ככל שישנה החמרה במצב הגורמת לפגיעה תפקודית חמורה יותר, ולכן גם אדם בעל 10% נכות יהיה זכאי להגיש בקשה להחמרת מצב לביטוח הלאומי, לעבור ועדה רפואית נוספת ולקבל אחוזי נכות גבוהים יותר. אם אדם בעל 10% נכות אכן הצליח לקבל הכרה משמעותית יותר בפגיעתו ולהגדיל את נכותו עד לקבלת קצבה חודשית, ייתכן שהיא תמשיך להינתן לו כסדרה לכל החיים. כמובן שעליו לעמוד בוועדה רפואית להערכת מצבו אחת לתקופה, אך אם פגיעתו צמיתה ואין בה שינויים משמעותיים לכאן או לכאן, לא יחולו שינויים בהחלטה על שיעור הנכות. מצב זה מביא נפגעים רבים מעבודה עד לגיל הפרישה כשבידם קצבת נכות המשולמת להם מדי חודש. האם תתרחש פגיעה בסכום שכבר צברו מעבודתם לפני הפגיעה? האם קבלת תגמול מתאונת עבודה פוגעת בפנסיה? אדם שעבד והפריש כספים לפנסיה, זכאי לקבל אותם בעת הפרישה וללא קשר למצבו הרפואי או לעובדה שהוא מקבל הכנסה קבועה ממקור אחר שאיננו מעבודה. יחד עם זאת, הביטוח הלאומי שצפוי להעניק למבוטח את קצבת הזקנה, מסתכל על נתוני האזרח ובודק האם משולמת לו קצבה אחרת. אם אותו עובד אכן מקבל קצבת נכות, הביטוח הלאומי ידרוש ממנו לבחור האם להמשיך לקבל את קצבת הנכות או לעבור לקבל את קצבת הזקנה, מה שיפסיק את תגמולי הנכות מכאן והלאה. הביטוח הלאומי מעוניין לעודד אנשים לקבל קצבת זקנה ולכן מציע גם מענקים למי שיבחר בכך, אך עקרונית רצוי לבחור בקצבה הגבוהה יותר מטבע הדברים. כך עוברים את הוועדה הרפואית בשלום ומקבלים 10% נכות. אדם שהוכר כנפגע עבודה וכעת פונה לקביעת דרגת הנכות עקב תאונת עבודה או מחלת מקצוע שהוכרה כתאונת עבודה, יוזמן לוועדה רפואית המורכבת מרופא שניים ומזכיר ועדה. כאן צפוי הנפגע לפרט את רכיבי פגיעתו ולענות לשאלות הרופאים לגבי תפקודו. ייתכן שגם ייבדק רפואית במקום. לוועדה חשוב להגיע מוכנים היטב ולגבות כל תשובה במסמכים הרפואיים הקיימים. הוועדה רשאית לדרוש בדיקה רפואית אצל רופא מטעמה שלו במעמד הוועדה עצמה, לדרוש מסמכים או תיעוד נוסף וגם לדון בבקשות נכות ללא נוכחות הנפגע. כמובן שבמקרה כזה תהיו עדיין רשאים לבקש להופיע בפניה. ההכנה הנדרשת לוועדה מהסוג הזה היא הכנה מתמשכת. של מספר חודשים לפני. הכנה זו כוללת בדיקות ותיעוד נרחב הנוגע לפגימות, ארגון ומיון החומר הרפואי הקיים וגם התייעצות משפטית שתאפשר לכם להבין כיצד להציג את הפגימות ומה לדרוש מהוועדה במעמד הדיון. כמו כן, ניתן להגיע אליה בליווי של אדם קרוב או עורך דין שייצג אתכם בתוך הוועדה עצמה. החלטה תינתן על ידי שליחת מכתב מפקיד התביעות בדואר ואם היא איננה מספקת, ניתן להגיש ערר תוך 60 ימים לוועדה הרפואית לעררים. במעמד ועדה זו יהיה ניתן לקבל החלטה שמשנה את שיעור הנכות שנקבע. אם גם החלטותיה אינן משביעות רצון, יש לערער לבית הדין האזורי לעבודה תוך 60 ימים ובו ניתן לדון רק בשאלות משפטיות שהתעוררו בערר. חשיבות הייעוץ והייצוג המשפטי. הן ההכנה לוועדה והן איסוף התיעוד הרפואי. המעמד בוועדה והגשת הערר במידת הצורך דורשים מיומנות משפטית רבה. הניסיון מלמד שככל שעובד מיוצג מטעם עורך דין מקצועי ובקי מאוד בחוקי הביטוח הלאומי, כך הוא יוכל לשפר את סיכוייו בוועדה ולהעמיד את שיעור הנכות על אחוז משמעותי יותר. עורך הדין מספק הגנה לזכויות ולטענות גם בהמשך הדרך ומאפשר לנפגע להבין כיצד עליו לפעול על סמך נסיבותיו. למין הרגע הראשון שאחרי תאונת העבודה.